היה פעם כנס בצרפת, בא ישראלי אחד להציג, והוא התחיל לדבר באנגלית, ואמר שהוא מתנצל שהשקפים שלו אינם בצרפתית. אז כולם אמרו, אין בעיה, אין בעיה, אנחנו מבינים אנגלית, אבל השקפים שלו היו דווקא בעברית. אבל מכיוון שאני פחדתי שהאותיות, שתהיינה לי אותיות פורחות, אם אני כותב בעברית, אז השקפים הם דווקא באנגלית. ואז הכל התחיל עם הבריאה ועם בריאת הטבע ש... עכשיו, מי שקם בבוקר, מוקדם, רואה בעצם איפה השמש עולה באופק, ולפני הזריחה רואים את הכוכבים, אז אפשר לדעת די בדיוק איפה מיקום השמש כלפי הכוכבים שמאחור, וזו תמונה של בוקר אחד. ואז הקדמונים כולם, כל מי שקם בלילה רואה את הכוכבים והתאימו מזלות לכוכבים ורואים שמסלול השמש על המלכה, זה מסלול השמש בשמיים, עובר דרך קבוצות כוכבים שאנחנו קוראים להם בכל מיני שמות על פי הדמיון הפרוע של קודמנו. אז רואים שהשמש במשך השנה עובר דרך מסלול הכוכבים, דרך המזלות. אז זה אבן מהודו מהמאה ה-12 עם המזלות, ומה שחשוב לנו בעניין ברכת החמה זה הנקודה, מתי תחילת האביב. ותחילת האביב זה כשהשמש חוצה במסלול השמש, מסלול השמש חוצה את הטלת קו המשווה על השמיים. וזאת הנקודה... אז כאן בכחול זה מסלול השמש, ובשחור זה הטלה של הקו המשווה. בנקודה הזאת היא נקראת נקודה ראשונה של טלה. וזה נקודת חיתוך, מכיוון שכדור הארץ נטוי, אז יש כאן זווית, וכשהשמש מגיעה לנקודה הזאת, הגענו לאביב, והברכה הזאת זה כשהשמש אמורה, כשהשמש מגיעה לנקודת האביב, בליל רביעי. אז למשחר הבריאה, אנשים מסתכלו בשמיים, וקל מאוד לקבוע איפה צפון ואיפה דרום, כי רואים את תנועת הכוכבים, והנקודה שלא משתנית שם צפון, וגם דרום אפשר לקבוע, אבל יחסית קשה לקבוע איפה מזרח ואיפה מערב. באותה מידה, די קל לקבוע באיזה יום החורף מתחיל או הקיץ מתחיל, כי על פי אורך הצל, צל ארוך ביותר בקיץ, קצר ביותר בתחילת החורף, במה שנקרא, בתקופת החורף או בתקופת טבת, אבל לקבוע את נקודת השוויון, מתי הגענו לאמצע, מתי השמש באמצע הדרך, מתי בדיוק השמש עולה במזרח ושוקעת במערב, קשה יותר והיה קשה יותר עד שהגענו לעידן המודרני. אז הנה כוכבים, ואולי נסתכל ביתר דיוק כאן. אז שוב, הנקודה הזאת שאנחנו מחפשים זה נקודת החיתוך, כשהשמש עולה בדיוק במזרח, כי מסלול השמש חוצה את הקו המשווה. אז זאת הנקודה הזאת שאנחנו קוראים, אבל, ויש עוד ארבע נקודות, הנקודה המקבילה בסתיו, ונקודת תקופת הקיץ, תקופת החורף. נקודה קצת. אתם רואים, אבל אנחנו קוראים לנקודה הזאת, הנקודה הראשונה של טלה, כאילו הנקודה הזאת נמצאת במזל טלה, אבל האסטרונומים חילקו את המלכה ל-12 מזלות, וקראו לנקודה הזאת, נקודת טלה, כאילו מכאן מתחילים את המזלות מתחילים, אבל הנקודה הזאת, בגלל תנועת כדור הארץ, הנקודה הזאת זזה עם הזמן. וזה נקרא פצציה, וכאן ציטוט מהרמב״ם, שאומר מהלכות יסודי התורה, שהמזלות היום הם לא באותה נקודה ביחס לנקודת האביב, כמו שהיו, והשמות נקבעו, הוא אומר, בעידן של המבול. והתנועה הזאת של נקודת החיתוך, לא הייתה ידועה לפני העידן הקלאסי. טוב, אז קצת אסטרונומיה, שנה א', אז היום אנחנו יודעים שאנחנו אומרים שכדור הארץ סובב את השמש ולא ההפך, ולכן מה שאנחנו רואים זה מנקודת המבט של כדור הארץ, וזה מה שגורם לעונות. עכשיו, מה שפחות ידוע, שהאורך השנה, כאילו אנחנו תלוי מאיפה מתחילים לחשב, מאיזה נקודה בשנה, מאיזה יום בשנה, עושים את החישוב של השנה הטרופית. כי, ולא רק זה, האורך של השנה משתנה עם הזמן. הטבע באמת הוא לא יציב, ואורך השנה הולך וקטן עם הזמן, זה הקו הזה, השנה הממוצעת, אבל אם מחשבים את אורך השנה מאביב לאביב, אז זה דווקא הולך ומתארך, השנה מתארכת, אם מחשבים מסתיו לסתיו, אז זה הקו הזה, ואם מחשבים מאמצע החורף או מאמצע הקיץ, מקבלים אורך שנה ששונה. עכשיו, מה שמעניין אותנו מבחינת ברכת החמה, זה אורך השנה מאביב לאביב. וגם מה שלא לוקחים בחשבון בחישוב ההלכתי, זה שהעונות שונות באורך, ויש עונה ארוכה יותר ועונה קצרה יותר, ולא כולם, זה לא בדיוק חלוקה לארבעה של אורך השנה. אז פעם חשוב, אז כל אחד צריך, לכל מטרה צריך לקחת קירוב לאורך השנה. אז אצל המצרים, אורך השנה היה 365 ימים. כבר בערך בשנת מינוס 100, התוכן היווני עשה חישוב הרבה יותר מדויק לאורך השנה, אמנם עם טעות מסוימת. הלוח היוליאני שהוזכר מבוסס על חישוב של רבע יום מעבר לתוספת של רבע יום. הלוח היווני מבוסס על קירוב אחר, כפי שהוזכר, וכל לוח קובע לעצמו, אם הלוח לא משתנה עם המציאות, אז צריך לקחת קירוב כלשהו כדי לחשב אותו. וכפי שאמרתי, המציאות משתנה. בשנת אפס, אורך השנה הממוצעת, הטרופית, היא כזאת, והיום פחות, ולהבא יהיה עוד פחות. אז ברכת החמה, בכל שנה, זה עם קירוב של רבע יום, וזה כמו שהוזכר, תואם את הלוח היוליאני, או הלוח הקופטי, או הלוח האתיופי. אז בלוח הקופטי, כל פעם שמברכים את תקופת האביב, זה תמיד בתאריך הזה, 29 ברמת. אבל בלוח הגרגוריאני שלנו, מתאריך הבריאה, עד, לא יודע, עוד הרבה שנים. זה נע מ-18 למעט ל-22 באזורנו. ולכן, אם לקחנו קירוב של רבע יום, הקירוב הולך ומתרחק מהמציאות, המציאות באמצע, זה הקירוב שאנחנו קוראים תקופת שמואל, זה הקירוב של הלוח, תקופת הרבדה, שהוא פחות תלול, אבל עם הזמן הכל הולך ומתרחק מיום השוויון האמיתי. אז חזון אחרונית לשנת הבריאה, לפי שמואל, יום השוויון התקופה זה 23 לפברואר, לפי תקופת הרבעדה בשני למרץ, לפי הלוח העברי ולפי החישובים של לפי החישובים של תאריך הבריאה, הפסח היה באותה שנה ב-18 למרץ, אבל היום השוויון, התקופה האמיתית, הייתה 4 ימים אחרי תחילת פסח, שנגד ההלכה שהתקופה עד. ואז הרמב״ם אומר שגם תקופת שמואל, גם תקופת רב עדה, שניהם קירובים, חייבים לקרב, זה לא שונה מבחינתי לענות על השאלה שנשאלה מקירוב פאי פחות גס מהקירוב של פאי 3, או שורש 2 ל-1.4, או לבעיות של הלכות טריפות. בכל דבר צריך, החוק צריך לנקוט בקירוב מסוים. אני רוצה רק לסיים שבהלכות ברכות, הרמב״ם ממשיך על פי הברייתא ועל פי התלמוד, שיש עוד מצבים שאמורים לברך את הברכה עושה בראשית. גם כשכל כוכב מכוכבי הלכת חוזר לאותה נקודה, לנקודה הראשונה של תלה, בלי סטייה צפון או דרום, אז הוא בדיוק מתקרב לקו הזה. אז ניסיתי לעשות חשבון עם כל כוכבי הלכת, וכולם רחוקים מאוד מהנקודה הזאת, אבל לגבי הירח, רואים את המצב הוא כזה. אז השמש הולכת פשוט על המלכה, בקצב אחיד פחות או יותר. הירח כל חודש סובב, זה הקו הכחול הזה, ואנחנו מחפשים עכשיו, לפי מה שכתוב ברמב״ם, נקודה כשהירח חוזר לנקודה הראשונה של תלה, הירח כאן והשמש כאן, ובנוסף אין נטייה צפונה או דרומה, זאת אומרת שהירח הוא על אותו קו רוחב כמו השמש, וזה קורה בפעם הבאה כאן. איפה זה? זה בעוד כמה שנים רק, ב-2015. באותה שנה יהיה ליקוי שאפשר לראות, אם נוסעים כאן, לא יודע, לאיים האלו בכותב, ושם באותו עת הירח נמצא בדיוק באותה נקודה, עם השמש, בלי נטייה צפון או דרומה, ולכן יש ליקוי, ולכן אנחנו גם אז אמורים לברך. אני, לפי המאירי אולי, בכל התהליכים האלו, מעדים חוזר לנקודת המוצא, ולכן אולי נברך גם אז. ובזה אני אסיים. לפני יותר מ-100 שנה בניו יורק, יצאו כמה קבוצות מבתי כנסת כדי לברך ברוב עם, ולפי הסיפור בניו יורק טיימס, שיעקב שפקה שלח אליי לפני כמה ימים, הרב נעצר כי לא היה לו רישיון להתגודדות בפארק, ובזה נסיים.